Typ. אחי, והנה פריטי הכוחות, בסדר, פרטיות. הנה פריטי הכוחות. מה זה, הנה פריטי הכוחות והפרטיות. פרטיות. הדקות שעושות. טוב, לא קצת מזרע, לא עכשיו, כן. איזה פרטיות הדקות. אינם נחלקים לדרגותיהם על ידי החיוב של בחירה גדולה באדם. הכוונה כאן שבני אדם עם כל מדרגה ומדרגה היא בעצם קבעת על ידי המקום הבחירי של האדם. כך ממש בלא. מה לכאורה יש לו חלוקה של כישרונות, יש לו חלוקה של... אני אומר שלא, אנחנו יודעים, זה הכל קשור לדרך. לא, זהו, אז יש פה, כשיודעים מה כתוב פה, צריך לעשות שהוא עושה חילוק בין שני מושגים. בין בחירה גלויה לבין בחירה כמוסה. הביטוי לא נמצאים וגם בגרת, למדתי, איגרות שיש פגיעים, שתי איגרות, יש פגיעים שני נטט. שתי האיגרות האלו הן איגרות חשובות מאוד, קשות, קשות להבנה. גם פה זה קצת קשה, זאת אומרת, לא יודע אם נצליח, אבל בעיקרון הבחירה כמוסה, קודם כל, בחירה, אמרנו, זה לא מושג אישי. זה לא מושג חברתי. זה מושג שומע, מה שאתמול דיברנו בשיעור, שאם אתה לוקח את הדמות הפרטית של הבן אדם, לא, אם אתה מתייחס לבן אדם כאל, לא כאל משהו אלוקי, אז בעצם זה כמו, כמו בהמה משכילה. לא, כמו שכמו בהמה משכילה. כלומר, האדם הוא, כל המערכת פה היא מערכת מקרית, כל המערכת פה היא חסרת משמעות, נכון? מקרית חסרת משמעות. אז יכול שיש, נוצר איזה משהו, איזה חיי חברה, אבל באמת במהות אין להם משמעות בכלל, נכון? אז הכל פה מקרי, הכל פה מקרי, הכל פה חלקי, הכל פה חסר, חסר ערך אמיתי. לא, למה אני אומר את זה כאן? שהמושג חופש הוא בעצם מושג שקשור לצלם אלוקים של האדם. עכשיו אין איזושהי סיבה, כמו שאמרנו אתמול, זאת אומרת, האדם הוא לא איזשהו בהמה משכילה, אלא יש באמת חופש, יש חופש שקשור לרצון, קשור ליכולות, ולא איזה משהו שהיה במקרה פנשר פה משהו, ונוצר משהו במקרה חיובי שנקרא חופש. לא, יש פה באמת חופש, יש פה באמת מושג שהוא הפוך ממה שנקרא בבלז, נקרא דטרמיניזם, מאיזשהו עולם קשיח כזה, כאילו, יש באמת חופש במובן עמוק של הדבר, שאפשר לבחור, אפשר לשנות, אפשר ליצור, אפשר לבנות. כשיהודי מעיד בשבת, אומר ויכולו, אז הוא המשך של היכולת האלוקית לברוא את העולם. כן, זאת אותה תכונה. עכשיו, בגלל הנקודה הזאת, דווקא בגלל הנקודה הזאת, אז אנחנו נפגשים עם סתירה. למה אנחנו נפגשים עם סתירה? זאת אומרת, אותו צלם אלוקים של אדם שבעצם נותן לו הזדהות אמיתיים של חופש. כמו שאמרנו אתמול, אין שום סיבה להגביל את זה לאיזשהו גבול מסוים, אלא חופש זה מתפשט עד אינסוף. שוב פעם, כתופעה אובייקטיבית שנמצאת במציאות שנקראת חופש. אז יש סתירה. למה יש סתירה? בגלל שהסתירה היא בין ה... הסתירה היא בין ה... בעצם... בין כאילו החופש האלוקי לבין החופש של האדם. זה לא רק האדם חופשי, גם הקדוש חופשי, הפוך, לא רק הקדוש חופשי, גם האדם חופשי. זה בעצם יוצר איזושהי סתירה ונקרא זה ככה עימות בין שתי בחינות. בחינה שהיא בעצם קשורה, מה שדיברנו על זה, מושג שנקרא גורל. הגורל הוא בעצם, זה לא... קודם כל נדבר זה באופן קרודי, אחר כך יש משהו שצריך להגיד, אבל גורל זה לא איזשהו מין... שוב, אני חוזר למושג קונקרט דטרמיניזם, איזשהו מושג קשיח כזה, ש... מושג קשיח שנתון פה במציאות באופן... מכונה כזאת, שמפחדים עליה, צריך לרצות אותה, אלא, או אפילו גם זה לא, זה סתם מכונה. אלא הגורל זה, כמו שאמרנו, זה גם כן רצון חופשי. יש פה סתירה בין שני רצונות חופשיים. יש פה בחירה בין רצון חופשי, מוסרי, ערכי, טוב, לא יודע, אינסופי של הקדוש ברוך הוא. יש את הרצון של האדם, שגם הוא חופשי, מוסרי, ערכי. אז יכול להיות שבאמת זה ייראה דומה. יכול להיות שההנהגה האלוקית וההנהגה האנושית הם יראו דומים. למה הם יראו דומים? כמו שהאלוקית צריכה, מה שנקרא הגורל הרגיל, שיש פה דבר שאדם נתון בו. זאת אומרת, אדם לא בחר להיוולד כזה, אף אדם בכלל לא בחר להיוולד. באמת הוא לא בחר להיוולד בתקופה מסוימת, לא בחר להיוולד במין מסוים, לא בחר להיוולד בעם מסוים, לא בחר להיוולד במקום סוציו-אקונומי מסוים. עכשיו, אפשר לראות את זה כגורל, במובן הזה, אבל אז, כאילו, אבל השאלה מה המשמעות של המילה. אז נכון שהמשמעות של המילה היא, כמו שאמרנו, איזשהו דבר קשיח כזה, קשיח, גס, רע, לא יודע מה, אכזרי, או אדיש. אבל אנחנו אומרים שהגורל הזה הוא גורל של רצון חופשי, ערכי ומוסרי וטוב, שיש בו גם חוכמה אינסופית, הרבה דברים, אבל בעיקרון זה רצון טוב. אז ממילא זה הופך את העולם. כן, לא לאיזשהו גורל אכזרי שבו אדם מנסה איכשהו להסתדר, אלא שהוא שיח כזה, נכון, שיח פנימי שיש באדם, בין איזשהו שיח פנימי שיש באדם, בין שתי עולמות מוסרי, נקרא את זה ככה, בין עולם מוסרי של הקדוש ברוך הוא, חופשי ואידאי של הקדוש ברוך הוא, ובין עולם מוסרי שלנו, של בני אדם, שהוא חלקי, מוגבל יותר, אבל הם דומים. שניהם עולמות מוסריים, בכירים וחופשיים. כן? אז משנה המון, נכון? כמו שזה לא... זה משנה את כל התמונה, גם ביחס למרחב שבו אנחנו חיים, שהוא מרחב אידאי ושלם, גם ביחס אלינו, למה שאנחנו עושים. שהוא גם כן בעל ערך, אם העולם הוא דטרמיניסטי כזה, פשוט לא משנה אם זה אדיש או שזה מודע הדטרמיניזם הזה, אז האדם הוא כמו איזשהו גרגיר קטן, שאין לו איזשהו משמעות, אבל בעולם של חופש ורצון, אז לא רק המרחב האלוקי הוא כזה, אלא גם האדם הפרטי הוא כזה. הכל נמצא בהערה קלטית מיוחדת של שיח חופשי ובחירים. אבל בכל זאת יש את הסתירה, למרות שזה שיח של ערכים, שיח של חסד, של טוב, של כל הדברים האלו, למרות כל הדברים האלה, למרות כל ה... בכל זאת יש פה סתירה. יש פה סתירה, וכמו שאמרנו, אדם לא בוחר להיוולד לא בתקופה מסוימת, לא בעם מסוים, לא במין מסוים. זה הכל נתון לו. אבל בכל זאת, בתוך הדבר הזה, יש לו חופש. זה המקרה להגיד פה. לא משנה כרגע יחסים בין שני החושים האלה. מה שחשוב להגיד שיש פה סתירה. יש... לפי היסוד הבחירי האלוקי הוא החשוב יותר, לפי היסוד הבחירי האנושי יותר חשוב, תלוי מתי, תלוי איך. כן. אז נראה לי שזה מה שהוא רוצה לומר פה, שההבדל בין דמות לדמות, מה זה כוחות ופרטיות? מה זה פרטי הכוחות? שוב, הביטוי בפרטיות בישראלית. בין פרטי הכוחות והפרטיות, והפרטיות, הפרטיות הדקות. אולי פרטי הפרטיות הדקות. פרטי הכוחות, כאילו פרטי הפרטיות, לא יודע, הדקות של המציאות. בכל מקרה, כל הגוונים בעצם, בכל זה הפשט, כל הגוונים שיש במציאות, אלא מחלקים בדרגותיהם על ידי מה? על ידי החילוק של בחירה גלויה באגר. לך באגר זה מה שהאדם עושה. זה המון תלוי, המון תלוי במה אנחנו עושים, המון תלוי במה אנחנו פועלים, איך אנחנו בונים את עצמנו, איך אנחנו מקבלים את עצמנו. ביחס לשכר ועונש, שוב, שכר ועונש מאוד עמוק של המושג, שאדם בוחר בדבר רע, אז כמו שאמרנו, אז הוא נמצא בתוך מקום פרטי, הוא נמצא בתוך מקום חלקי, הוא נמצא הזכרנו אותו בשיעור. הוא נמצא במקום פרטי, הוא נמצא במקום חלקי. במקום פרטי וחלקי הזה, יש בו חורבן, יש בו הרס. וההרס הזה, החורבן הזה, מעכל את הבן אדם, ואוכל אותו מבפנים, כן, והורס אותו, כן? אז זה הכוונה היא... זה הפשט על ידי שכר ועונש. זאת אומרת, חלק גדול מהאיסורים של האדם, חלק גדול מהגיהנום שאדם ייצר לעצמו, שכתוב שהוא מתכנס דרכו, אולי גם הגן עדן שאדם בוחר לעצמו, כל זה בכל זה קשור, הכלל של האדם. זהו, אז על ידי חילוק של בחירות הגלויות באדם ביחס שכר ועונש, ועל ידי הבחירה הכנוסה, אז הבחירה הכרוסה זה הקדוש ברוך הוא, נכון? זה הבחירה של... ועל ידי הבחירה הכרוסה ביחס לחילוק המדרגות בכלל. זאת אומרת, כל אחד איפה הוא נמצא? כל אחד באיזה מדרגה הוא... מי הוא? ומה הוא? זה לא קשור לבן אדם. באיזה דור הוא נולד, באיזה תקופה הוא נולד, כן? באיזה... כן, זה קשור לקדוש ברוך הוא. שוב אומר, יש פה סתירה. יש פה סתירה ויש פה הרבה פעמים... אפילו עדיף את זה, אפילו עדיף את זה. אמרנו זה שדוד ויונתן, כאן כשדוד ויונתן יורים את החץ, כשיונתן יורה את החץ, אז הוא לא התכוון לראות את החץ לאיזשהו מקום, ככה הרב יונתן בלס אמר את זה. אני חושב שהוא מביא את זה מקורות, אלא הוא ירה את זה סתם. והם קבעו סימנים מה יהיה איפה שזה ייפול. ומה שרצו, הם דווקא רצו לראות מה הקדוש הוא רוצה פה, לא מה הם רוצים. אולי זה קשור מאוד לנקודה של מה שדיברנו קודם על המעבר מהמפורסמות למושכלות, לא? זאת אומרת, רשע נשאר תמיד במפורסמות. זאת אומרת, כל המושג של חטא זה שאדם בעצם שורי בתוך בחירה חופשית, שלילית ורעה, נכון? אז אדם בוחר באופן שלילי. אדם בוחר באופן רע. הוא חי במקום הזה, זה המקום שלו, זה הרע והבחירה. אז כל מה שהוא רואה זה תמיד סביב הציר שלו עצמו, נכון? של בחירה שלו, של השכלה שלו, של הבנה שלו. גם כשהוא מניע עומקים מאוד גדולים, גם כשהוא מניע תהליכי עומק קשים, זה עדיין הוא שורי בתוך השיקול דעת הקטן שלו, נכון? לעומת זאת, הצדיק, כשהוא בוחר ב... כשצדיק בוחר ב... בטוב, נכון? אז יכול להיות זה גם כן מתחיל בציר שלו, למה זה מתנהג על השם. אבל אז הוא מגיע ל... למושכלות, לא פשוט מגיע למושכלות. כלומר, הבחירה בטוב, מה שהיא עושה, חוץ מזה שזו תודעה פרטית של הבן אדם, יש לה עוד דבר אחד חשוב, שמה שהיא לוקחת את הבן אדם, או נגיד, הוא חושפת אותו, משייכת אותו, לתודעות, לתודעות אינסופיות. זאת אומרת, אדם שבוחר, אדם שבוחר בטוב, אז הוא נפגש דרך הטוב עם, עם המגמה האלוקית של הטוב. המגמה האלוקית של הטוב היא מגמה מוחלטת. המגמה של הרע היא מגמה חלקית. אז לכן אדם בוחר ברע, כמה שהוא עמוק וכמה שהוא רדיקלי, כמה שהוא משפיע על המציאות עצמו, הוא נשאר עדיין בגדר של החלקיות, וזה איסורי הגיהנום שמתקרבים תמיד למוות, תמיד הרע. אבל הטוב, כל מה שקורה שאם אדם בוחר בטוב, אז הוא בוחר במגמה הכללית של המציאות. אז מבחינה זאת נראה לי שמה שקורה, מה שקורה לאדם שבוחר באופן חיובי, אז הוא בעצם עובר מהמבט הקטן שלו החלקי, שזה לא מפורסמות למבט אוניברסלי יותר, כללי יותר, שהטוב הוא כללי. הטוב הוא לא החלקיות שיש במציאות, אלא הטוב זה לא החלקיות שיש במציאות, אלא הטוב זה השלמות שיש במציאות, נכון? אז אם אדם בוחר בטוב, אז הוא בוחר, בסופו של דבר הוא מתחבר לכלליות של האמת ולא רק לחלקיות שלו, בסדר? אז זה נקודה של, איך הוא מגיע למושכלות. עכשיו, מבחינה הזאת, אפשר להבין למה נגיד דוד, זה מאוד דומה לחסידות שאומרת ביטול והמשכה, אבל זה שונה לגמרי עובדותי. עכשיו אני חוזר, זה כל צערה עובדותי אחרת. בגלל שהוא הולך עם הכיוון של... שהוא מסביר את החלה, שאנחנו נראים את זה ביום, נראים את זה בערב, הוא מסביר את זה אחרת. כמו אתה יודע, גרס, זאת אומרת, מה זה שונה? זה שונה במובן הזה ש... גם העולם שלנו וגם העולם האינסופי, זה בסך הכל עולם אחד. זה לא שתי דברים שונים. אם יש הפרדה בין העולם שלנו, שבעצם בסופו של דבר הוא טעות אל העולם האלוקי האינסופי, אם יש הפרדה כזאת, אז אפשר להבין שביטול לבטל את כל המושג האנושי ולהעמיד במקום זה את הגודל האלוקי, נכון? אבל אם זה בעצם מה שתיארנו פה, יש פה בעצם יחס בין העולם החופשי שלנו לבין העולם כן, אינסופי, זה אותו חופש. אז זה אותו חופש. חופש זה בעצם פשוט, הביטוי חופש אצל הרב הוא, אמרנו, אצל אדם זה מובן מה זה חופשי, מה זה אצל הקדוש ברוך הוא? אצל הקדוש ברוך הוא בעצם מה שנקרא, בדרך לשון רגילה, אור אינסוף. אור אינסוף אצל הרב הוא נקרא חופש, למה? כי אור אינסוף זה, נכון, זה שם אינסוף. יש פה יכולת, היכולת פה היא בלתי גבולית. אין גבול. החופש של הקדוש ברוך הוא זה לא לבחור בין טוב ורע, אלא בין, או בין שתי אפשרויות. החופש של הקדוש זה, נכון, זה אי הגבלה ואי גבוליות. ומתוך זה, לבחור באיזושהי נקודה, לבחור אמירה מסוימת, יצירה מסוימת. נכון, כמו שאומרת, לא יוצר שעכשיו הולך ליצור. בתוך כל האינסופיות של האפשרויות, הוא בוחר ביצירה מסוימת. זה החופש של הקדוש ברוך הוא. החופש של הקדוש ברוך הוא הוא יותר יכולת ללא גבולות. שום לא מעיק עליו, שום לא מגביל אותה. אצלנו, כשזה מופיע באופן פרטי, זה מתבטא שאנחנו גם כן לא מוגבלים ומוגדרים. למה? לחולשות שלנו, לקטנות שלנו, לצמצום שלנו, לפרטיות שלנו. אנחנו יכולים בעצם להגיע למקומות הרבה יותר גדולים, הרבה יותר גדולים, נכון? אז מה שאצל הקדוש ברוך הוא זה יכולות אינסופיות, יכולות ללא גבולות, ולהפך, להגביל את היכולות האלו. ולהקטין אותם, ולתת להם איזושהי משמעות מוגדרת ומסוימת, נכון? מוגדרת ומסוימת, מה שאצל, כן, כאילו, מה שנקרא, כאילו, צמצם, מתוך כל אפשרות לבחור משהו אחד, זה החופש האלוקי. האינסופיות וההגדרה המסוימת. ככה גם, לא רגע, שנייה עכשיו. אבל בכל מקרה יש יחס בין שתי המילים האלה. וכלל שיש יחס, אז הביטול לא גורם לזה שפתאום אדם מוותר על כל הערכים שיש לו, שהם בעצם טעות ודברים שמשלים, שון אשליה, אלא הלך זה דבר אמיתי. אבל שנפגש בעצם עם השור שלו, כן? נפגש עם השור שגבוה שהוא האינסופי שלו, כן? זה בעצם מושג, כן? נכון? זה היחס פה בין שתי החופשים האלה. כאילו ענף במקור. ענף, אפשר לבחור את בין השבות הקטנות שיש פה. במקור, בתוך האינסופיות, לבחור את הביטוי המסוים. אבל יש יחס בין שתי הרצונות. שלמה זה חשוב הדבר הזה? ושלדתי אצל רב, כשאדם כאילו מבטל את עצמו, וגם אצל רב יש את הביטוי, זה לא מחיקת האנושי ויצירת עולמות, נטל את הטבע בשביל איזשהו משהו אינסופי, אלא זה איך שענף יתחבר אל השורש. זה שני דברים שונים לגמרי, אני לא צריך לזוי את עצמו, נראה לי ככה, נכון? פה זה לא מחיקת האדם, אלא פה זה איך שאדם מתקלל בתוך המקוריות שלו. אז קודם כל זה, אז כשעכשיו דוד ויונתן אומרים, אנחנו עכשיו, יש לנו אפשרות, אנחנו עכשיו נמצאים פה, גרים, אנחנו חיים בדור מסוים, בתקופה מסוימת, יש פה את המאבק הזה בין שאול ובין דוד. המאבק הזה קשור לשורשים מאוד מאוד גבוהים ועליונים ששייכים לשורות עולמתו, ואיך שקדוש שהוא ברא את העולם, המחלוקת בין דוד לבין שאול, מחלוקת עמוקה מאוד. ואנחנו עכשיו פה נמצאים פה במקום הזה, אנחנו צריכים לבחור. אנחנו צריכים לבחור. אז יש בעצם, אז לדוד יש בעצם שתי אפשרויות. דוד יונתן, יש שתי אפשרויות. אחד להגיד, טוב, יש לנו את השיקול דעת שלנו, בואו ונעשה את מה שאנחנו מבינים. אבל יכול להיות שדוד ושלו יגידו, לא במובן שבו אני רוצה לחוק את עצמי ולהגיע עכשיו לרצון השם, אלא להגיד הפוך, אני רוצה להגיד, אנחנו רוצים את החופש, רוצים את המקורית האלוקית, אבל רוצים איך שזה נמצא במקור. זה יכול להיות מאוד דומה, אבל זה שונה אותי לגמרי. שוב, אני לא מצליח להגיד את ההבדל, אבל ההבדל הוא מאוד בולט. פה זה כמו מכונת כביסה, לא, סתם ביטוי גס, פה זה כמו מכונת כביסה שיודעת שיש לה יצרן וזהו. פה זה אותו דבר בדיוק. זה איך שהוא, זה כמו קטע, שמרגיש שזה קטע והוא רוצה להתקלל, הוא רוצה להתקלל בתוך כל המכלול של המציאות וההוויה שלו כאן. אמצעות בבעיה שלו. אז זה כמו שדיברנו, יש כאילו מסורת נפש דתית ויש מסורת נפש של חיים. כן, של חיים. מסורת נפש של חיים זה איכות חיים הכי גבוהה שיכולה להיות. כשדוד ויונתן באים ואומרים, אנחנו שם נזרוק את החץ ונראה אותו, נראה לאיפה הוא נופל, ועל פי זה נדע מה לעשות. או נגיד בית המדע שעשו גורלות, או נגיד אליעזר כשהוא בא ואומר על יעקב, התפלל על רבקה, כל הדברים האלה, כל הדברים האלו, זה לא, כן, זה כמו, זה התכוללות, התכוללות והשערה של האישיות, ולא ויתור שלה ומחיקה שלה. אבל בכל מקרה, זה כן נכון שדוד ויונתן בעצם מבטלים את עצמם, נכון? הם כן ביטלו את עצמם, כן רוצים לדעת מה הקדוש פה ולא מה הם אומרים. מכאן שמה שעניין אותם זה מה שהמכלול ולא מה שהקטן. הם לא, אין להם, יש משהו כזה, כל שאדם כבר נמאס לו עם כל השטויות שלו. הוא רוצה את המקוריות, רוצה את השלמות. אז זה בערך מה שהם עשו, כן? הם בעצם רצו לברר מה... טוב, בסדר, בשורש הדברים, איך הדברים נראים. זה עבודת השם שם מדבר על הרבה מאוד העבודה הזאת. של השרשה, להשתרש, הוא קורא לזה השוויה, השוויה או הביטול של הדברים מתוך המכלול שלהם. אבל העיקרון הוא שיש פה ציפייה וגגויים לעומק ולהשערה ולא לגדיעה ולחנוכה של הדברים, ולא לגדיעה ולחנוכה של הדברים, להחנקה של הדברים. אז סתירה יש, אבל יש בזה רווח עצום, יש בזה עבודת השם גדולה של ההשערה והעמקה. זה...
לקחת את כל הכאב הזה, את כל
התסכול,
את כל הרוע שקיים.
זה קשור לביטוי, הכל צפוי. כל צפוי, מה זה אומר? זה אומר שאדם מבטל על הבחירה שלו ושל הדעת. שוב, הוא כאילו לא כלום. אז הוא רוצה לראות איך הקדוש הוא רואה את הדברים. אפשר לקחת את זה. עכשיו זה כמו שאמרנו, שכל צפוי, הכוונה כאן שזה עושר הרבה יותר גדול. כן, אבל כן, דרך אגב, זה גם האדם עצמו יכול להיפגש עם המבט הזה. קשור לדעתי לעיניים שראיתי בראות אותו קודם. אז זה לראות את העולם, לראות את העולם במבטים השניים שלהם, לראות את העולם במבטים המילים שלהם. זה אפשר הכל צפוי. זה לא אותו, אני חייב בתוך איזה גורל, אלא זה להיפגש עם... כן, להיפגש עם ראש, עם המציאות, יותר מובן השלום של הסדר. ולכן יש, כן, לכן אם כאילו רצו, לכן יש יעני של האדם לבטל את עצמו לפני הגודל האלוקי. אבל עכשיו יש עוד שלב יותר עמוק הזה, וזה שזה מעלה עצומה של אדם להתבטל בתוך המכלול, מעלה עצומה של אדם להתקלל בתוך הגור, כביכול בגורל. זה מאוד דומה לעקדת יצחק, מאוד דומה לעקדת יצחק. גם זה דיברנו. אם עקדת יצחק זה ויתור על החיים של איזשהו עקרון דתי, מטאפיזי מחוץ לי, או שזה להיפגש עם החיים, אבל אני יותר עמוק שאני אדם. אבל עכשיו יש פה עוד נקודה. שאם זה כמו שיצחק עושה, שזה עמקת החיים, אז מה היחס עכשיו בין הרצון הפרטי של האדם לבין הרצון הכללי הזה? מה היחס בין שני הרצונות האלה? כאילו אני מגיע לאיזושהי הכללה, אני מגיע לאיזושהי עמקה, לאיזושהי השערה. אני מגיע לאיזושהי הכללה והשערה. אבל מה קורה עם הרצון הפרטי? האם הוא כל נעלם בתוך המרחב האינסופי הזה? טוב, זה מעלתו. הוא רוצה את זה, הוא מעוניין בזה. זה כמו, אני אגיד לך עוד דוגמה לזה שהיא מאוד טובה, זה כמו נגיד יוצר שיוצר יצירה. הוא עכשיו, היצירה, מבחינתו זה יצירת מושלמת. אז יש לו את המכלול של היצירה, נכון? יש לו את המכלול של היצירה. ויכול להיות של היצירה, הוא עכשיו רוצה להביע אותה. אז הוא בוחר עכשיו את המשפט המסוים שהוא רוצה לומר עכשיו. עכשיו, המשפט הזה בעצם אמור להיות לבטא את כל המכלול ואת כל האותנטיות של היצירה וצריך לומר אותה פה, נכון? אבל יש עוד נקודה, זה כאילו נקודה ראשונה. נקודה השנייה, יש פה כאילו שלוש תנועות, זו תנועה ראשונה. תנועה ראשונה זה כאילו הרצינות שאני נותן למשפט שאני רוצה לומר. והרצינות היא יונקת מתוך כל המרחב של היצירה, מתוך האותנטיות שלי. אז עכשיו אני שם את המשפט הזה פה. פה הוא חשוב לי, פה הוא בדיוק, אם זה צייר גדול, מוזיקה גדול, או סתם איש של חוכמה אלוקית, עוד יותר. בדיוק, כל דבר נמצא במקום הנכון שלו, כל דבר נמצא במקום הפנימי שלו. מי שבא מבחוץ, הוא רק קורא המון מילים, הוא לא בטוח שהוא ידע בדיוק למה זה פה. מי שבא מבפנים, מבין את התנועה הזאת, אין מצד ההיקף שלה, בין מצד האהבה של הפנימיות, של האותנטיות של האדם. אז יש פה, זו תנועה ראשונה. התנועה השנייה היא שלעולם, לעולם משפט כזה לא יהיה כאילו אבסולוטי ובתור, לא יהיה אבסולוטי ולא יהיה בתור מושג מוחלט. אבסולוטי מושג מוחלט. למה לא? כשהוא בא מבפנים, אז הפנים הוא זה שמחליט איך לומר אותו, איך להביע אותו, נגיד זה ככה. אז שתי דברים יש למשפט, אז א', נאמנות למקוריות יותר גדולה, לא לעצמה, למקוריות יותר גדולה, וב', גם אפילו הנכונות, נכונות אפילו לבטל את עצמו. נכונות אפילו, כן, למה מכאן ש... זה כמובן, זה חלק מהחופש שלו, חלק מהמקוריות, שתמיד יכול למחוק את המשפט, נכון? אף משפט, כמה שבאופן מאוד, אמרתי, רציני ואחרי, שמתי את המשפט פה, המשפט חייב להביע את הפנים. אם הפנים החליט לשים אותו במקום אחר, הוא בכלל למחוק אותו, אז הוא עושה את זה בפשטות, נכון? אין פה, זה רק הבעה, זה רק ביטוי. אז זה קצת מסביר את הנקודה של, את המבנה של העקדה. העקדה היא בהתאר את שני הדברים, גם את, בכלל, אדם נולד, הוא גם כן סוג של אות אלוקי, נכון, משפט אלוקי. אז הוא נמצא בדיוק במקום שבו הוא נמצא, שבו היצירה שמה אותו. כמו כדור יוצר שם אותו. אבל יש פה עוד נקודה אחת, שהוא גם תמיד יכול לסגת אחורה לתוך עצמו, לא? מכאן שאין למשפט הזה כאילו יש מפני עצמו. הוא חלק, הוא חלק מהמקוריות. עכשיו, בגלל שהוא חלק מהמקוריות, אז לכן הוא יכול תמיד להיבלע שם, אם הוא לא מספיק מקורי, אם הוא לא מספיק אותנטי. אז כאילו אדם החזיר אותו לעצמו לכתוב משפט חדש, או להשים אותו במקום אחר. אז זה הקדה. הקדה היא ההבנה של אברהם, שאפילו יצחק, שזה כאילו הדבר הכי עמוק שיש לו, הוא בעצם ביטוי אלוקי, ולכן ככה יצחק הוא כזה. לכן הוא יכול להיעלם תוך המקוריות. הוא יכול כאילו, לא יהיה, לעולם לא יהיה לו משפט, אם הוא חלק מהיצירה, זאת אומרת, אם הוא מסוגל לחיות את היצירה שלו חלק ממנה, כן, לעולם לא יהיה למשפט הזה ערך בפני עצמו, נכון? מכיוון שהוא לא ערך בפני עצמו, הוא ביטוי והבעה של אותה פנימיות, אותה מקוריות. אז לכן אצל אברהם ויצחק זה יתבטא בזה שהם מוכנים, כן, זה הפשט הכל צפוי. כן, זה העניין לעבוד על פי הגורל האלוקי ולא על פי מה שאדם מבין. מכיוון ששוב, נכון, זה הכל הבאה של היצירה והיוצר. לכן הכל גם יכול כל רגע לרצות. אין לה מילים. אם המילים כאילו תופסות עצמאות, אז הן כאילו מאבדות את המקוריות האינסופית שלהם, נכון? לכן הם לא יאבדו את המקוריות שלהם, לכן לכן הקדאי כוח חשובה לאדם בתור אדם, לא? שלעולם החלקיות שלו לא תהפך לגולם שקם עד יוצרו, אלא היא תמיד תהיה הבאה, ולכן תמיד תהיה מסוגלת לחזור למקוריות שלה. אבל יש פה נקודה נוספת, וזה, כל מה שאומר עכשיו מופיע בסוגיה של הרב על מה זה כל העם נוצר בעבור זה. מה זה כי זה כל האדם? כן, כי זה כל האדם. יש שם שלוש שיטות. אז קודם הזמנו את השיטה הראשונה, שהיא זאת ששמה את המשפט במקום הנכון שלו. אחרי זה אמרנו את ה... יש שם שיטה שנייה, שבעצם כל משפט בעצם תמיד יכול לחזור למקוריות שלו. זה להפך, זאת אומרת, אדם צריך להיאבק עם עצמו שזה יהיה ככה, נכון? אני חושב שזה העיקרון של קריאת שמע, שאדם מוכן לסור את הנפש. מה זה, איך זה אדם חי, אדם רוצה למות, אדם רוצה למות, אדם רוצה לחיות. אבל קריאת שמע, נכון, זה לחיות יותר חיים במובן יותר מקורי ויותר אמיתי. זה מאוד קשור לאיסטיניסטות שדיברנו עליה, לתחושת הנקיות המוחלטת שדיברנו עליה אתמול, שכל בעצם רוצה לחזור למקוריות. אבל אחר כך יש אבל שיטה שלישית שם. השיטה השלישית היא הכי מיוחדת. והיא בעצם תאדיר. ותאדיר ותסגב עוד יותר את הרצון הפרטי של האדם. הרצון הפרטי של אדם, יש בו דבר שהוא יכול יותר מקורי מהכל, וזה בנקודה של הרצון החופשי. יש פה רצון חופשי, רצון חופשי, רצון בחירי, שחופש יכול לבחור באופן חופשי מוחלט. מבחינה הזאת נראה לי שיש יתרון דווקא לרצון של האדם. יש מעבר מאוד חשוב של הרב, שמשחק של קמפי, מעבר העיקרון במראי הרעייה. שם הרב מתאר את זה, זה שם אחד הסיעות הגדולים של הרב נמצאים שם במאמר המקרי הזה. זה הרב סתם מקרה שהרב כתב אותו. מצרה ותמיד יוצאים דברים מיוחדים. אבל דווקא שם זה יוצא, כבר שמענו, שם הוא מביא את הנקודה של מה זה שרקה וקבצם. מה זה שירה הפוכה. שירה היא בדרך כלל באה, שירה של אותיות א' ב' זה שירה הגבוהה ביותר. יש כמה סוגי שירה הפוכה, שירה שהיא... אז יש שירה יותר עמוקה. והיא קשורה לזה, קשורה לזה של... של נכון, קשורה לזה ש... שירה הפוכה זה שירה שמתחילה מתף. מתחילה מהמקום הכי נמוך שיש. עכשיו באותיות שקר בהתחלה. במקומות הכי נמוכים ומשם זה מתפס ועולה. טוב, בכל מקרה, אז יש לנו פה כאילו שלושה, יש לנו, אם אנחנו מסתכלים על, על, על זה שיש אחדות מוחלטת בין אדם לבין המציאות, זה לא כמו חסידות שיש הפרדה, אלא יש פער מוחלט, יש פער מוחלט בין, יש אחדות מוחלטת. אז מאלה יש את שלושת המילים שעכשיו תיארנו. אחד זה שיש חשיבות מוחלטת לכל פרט ופרט בתוך המציאות, שהיא ביטוי של הרצון החופשי הזה. יש תמיד נטייה בתוך הפרטים לחזור למקוריות, לחזור למקוריות, לחזור אל האור אינסוף ולאותנטיות המקוריות, ולא לקדש כביכול את החלקיות והצמצום שבו אני נמצא, כל אחד נמצא וכל אחד אחד נמצא. הנקודה השלישית היא ש... טוב, אבל אחרי הכל, דווקא ברצון הפרטי של האדם, יכול להיות שמתגלה דבר הרבה יותר גדול מאשר בדעות הכלליות. כל זה קשור למה שהרב מסביר פה, על המקום נכנס פה למילים האלו פה, על פרטי הכוחות הפרטיות, יכול להיות שאני מלא לי בראש, באמת אולי זה הבדל מפרטי הכוחות לבין הפרטיות. לא ברור לי למה זה הדקות, הפרטיות. זה פרטיות או פרטיות? והנה, פרטי הכוחות והפרטיות הדקות. מה זה? לא יודע, לא יודע, אבל הפרטיות. פרטי הכוחות והפרטיות, דקות. פרטיות, זה ראשון זכר אצלך, לא? פרט זה זכר. פרט זה זכר. זה היה צריך פה פרטיות, פרטיות הדקות.
אולי פרטיות, מלשון התפרטות, לא פרט, לא חלק. אלא פרטיות, מהפרטיות הדקות.
אפשר לפרט.
התפרטות, כאילו.
כן, בסדר.
פרטיות.
פרטיות הדקות. והיט. פרטיות, זה צריך פה היט פרטיות, לא בלי פרטי הקוד והיט פרטיות. אני חושב, חשבתי אולי שיש, שהפרטיות, יכול להיות שיש לה ערך יותר מהפרט, וזה שהיא... זו תכונה של פרט, נכון? לא רק פרט ופרטי פרטים. זה יכול גם מתוך מכלול, יש פה המון פרטים מתוך מכלול, זה פרטיות, כי יכול אישיות פרטית. אבל לא משנה, מה שחשוב זה היחסים האלו שבין... בין היחסים האלו שבין הרצון הגלוי, בין הבחירה הגדולה לבין הבחירה הכמוסה, יחסים בין הממדים האלה, היחסים בין... זה הסוגה של המדבר, כן. לחשם כלפי עקיד, בלי אימון בזה שעובד אין ובין עקיד, כבר ייאוש מוקנת בכל העובד. רגע, פרטי הפרטים מחכים לדגותיהם על ידי חילוק של הבחירה הגלויה באדם. כי הם מחכים לדגותיהם על ידי החילוק של הבחירה הגלויה באדם. כן, זה, זאת אומרת, שוב פעם, אז אני יכול להבין את זה במובן שזה עדיין קטן כזה, נכון? ואז יש לי את ההערה היותר גדולה, זה ההערה של הבחירה הכמוסה ביחס לחילוק המדרגות בכלל, על פי יסוד הכל צפוי, כאילו הערה הרבה יותר גבוהה. אני יכול להבין את זה, אבל כמו שאמרת קודם, שזה נכון, במובן הפשוט זה ככה, שההערה האלוקית הרבה יותר גבוהה מההערה האנושית, ודוד ושלום ודוד יונתן, הם הוכנים לבטר את הבחירה הפרטית שלהם מול הגודל האלוקי. זה במובן למה. אבל יכול להיות שמבחינה מסוימת, דווקא יש פה הערה גבוהה יותר. וההערה הגבוהה יותר היא שבאמת, בפרטיות יש ערך מאוד גבוה. טוב, זהו. כל כך, זה כל קשור יחסים בין שתי המדרגות האלו. זה גם מופיע בגרעות המדרגות גלית ויש פגשים יותר. בואו נמשיך להבין. כדי להרים את הערך של כל כוח היותר שפל של מציאות. כן. צריך שיתגברו כי אני צריך שיתגברו עליו בכמותם ואיכותם, כוחות הטובים שמתגברים עוד כוח הבחירה לטוב. הנה, כדי להרים את הערך של כל כוח, היותר שיש מציאות, צריך שיתגברו עליו בכמותם ואיכותם כוחות הטובים שמתגברים על ידי כוח הבחירה הטוב. מה בכלל נגיד? בוא נקרא את השפעת הלאה. כן, כל מי שהבחירה הבנויה עתידה להיות בו יותר חזקה לטובה, כן, כל מי שהבחירה הבנויה עתידה להיות בו יותר חזקה וטובה, לטובה, ניתן לחלקו כוחות יותר עמוקים ברע. להשתמש בהם לצד הטוב. אז מה בכלל נגיד פה, כדי להרים את הערך של כל כוחות יותר, להרים את הערך של כל כוחות יותר, כל שווה מציאות, צריך שיתגבר עליו. כל מי שהבחירה בנויה, אז לפעמים פה כבר צריכים לדבר רבי עקיבא, נכון? כאילו רבי עקיבא היה בן של גרים, אז הוא אומר ככה, אם אנחנו רוצים עכשיו להרים את הרע, כאן, שוב פעם, מה זה רע? רע זה בעצם תודעה, נכון? זה תודעות שליליות, נכון? שמנצלות את המציאות, הופכות את המציאות לרע. עכשיו, הנקודה זה להרים את זה, נכון? איך מרימים, איך מרימים כוח הזה? טוב, אני אגיד עוד דבר אחד, שיהיה עוד דבר אחד, וזה שיש שני סוגים של גדולי תורה. יש גדול תורה כזה שהוא... יש גדול תורה כזה שהוא קו כאלה מברי בירורים. מברי בירורים זה גדולי תורה ש... מה שהם מחפשים, הם מחפשים בבני אדם את כל אחד, את המעט טוב שיש בתוכו, ולאט לאט בונים את זה, נכון? בתוך כל בן אדם, בתוך כל מאורע, בתוך כל רעיון, יש פרטים חיובים ויש פרטים רעים. את הפרטים החיובים הוא מעלה... בכל תופעה יש עירוב של טוב ורע. אז אם אני שופט אדם באופן כללי, אז יכול להיות שהוא רע. ואם אני לוקח את הנקודה הטובה שבתוכו ומאדיר אותה ומחזק אותה, בסופו של דבר מתברר פה הטוב. גם אדם ש... אפשר להגיד 99% בתוכו הוא רע, יכול להיות שעוד כך לקחת דורות. כי אני אצא מתוך המעט טוב הזה דמות מוסרית לגמרי. זה נקרא הצהרה מברי בירורים, כן? כאילו מבררים מתוך כל התערובת שיש פה, מתוך כל התרכובת שיש פה, מבררים פה נקודות טובות, או נקודה טובה, או נקודה טובה, אבל לאט לאט מבררים ומרימים. אמרנו, זה בעצם אהבת אדם אמיתי ובריאה. לא שאני לאהוב את הבן אדם, זה לאהוב את כל מה שיש בתוכו. לאהוב את האדם זה לאהוב את הטוב שבתוכו, ואת הטוב שבתוכו לקחת ולרומם ולהעלות ולגדל אותו. זה התפקיד, זה התפקיד של זה מברי בירורים עושים. אבל יש מה שנקרא מלא עולמות. מלא עולמות זה אנשים שהם לוקחים תופעה שאי אפשר לתקן אותה. דבר שאי אפשר להעלות אותו ורומן אותו בכלל. משהו שלילי באופן מוחלט. תראי, אז אצל רב אין דבר כזה. אין דבר שאי אפשר לתקן אותו ולרומן אותו. גם הדבר, גם הדבר שבהגדרה שלו הוא שלילי באופן מוחלט, גם דבר כזה, אם אתה אפשר לתקן אותו, על ידי איזשהו מוכלל בתוך הערה גבוהה יותר. כמו למשל המושג שנקרא, הדבר שבעצם אי אפשר לתקן אותו, זה בעצם הגאווה, נכון? אי אפשר לתקן אותו בגלל שהגאווה היא, ההפך של הקדוש ברוך הוא, באופן מוחלט, הקדוש הוא אינסופי, והגאווה זה לקחת חלק להדיר אותו, לתת לו מקום מושלם מוחלט. לכן הגאווה והענווה הם עושים, הם יוצאים במצב של סתירה באופן מוחלט. אפשר לתקן את זה, כך אומר, אפשר לתקן גם את האהבה העצמית הקשה. החלק הזה שאדם חי אותו בתוך קדושה. אפשר. אז הוא מדבר פה. הוא מדבר פה על זה שיש לי פה את הפרטיות. בפרטי הפרטיות, הפרטים הכי קטנים שיש, נכון? הם בעצם נובעים משני דברים. זה שבני האדם בחרו להיות במקום השפל הזה. כאן פרטיות זה במובן השלילי, אני חושב שבמיוחד הפרטיות, יותר שהפרט. התכונה הזאת היא שפלה. אז בא על דרך שבני האדם בחרו בזה. וזה מצטרף לזה גם בבחירה הכמוסה, שזה, טוב, מי זה הבן אדם הזה? מה גודל כישרונות שלו, איפה הוא נולד, מה התקופות שלו? ואז על ידי השילוב של שני דברים ביחד, של הבחירה הגלויה ושל המקום שלו, נגיד הוא איש מזרע המלאק, המלאקי, אז הוא נולד במקום שפל מאוד. עכשיו, אבל הוא יכול לבחור מה, איך להיות שם. גם רבי עקיבא נולד במקום שפל, מקום שפל. עד כדי כך שכשהיה את הסיפור הזה עם רבי שור, נכון, רבי שור בן חנניה, שהוציאו אותו והורידו את רבן רבי שמעון גמליאל מהתפקיד שלו, אז היה שם רבי עקיבא, מפורש, לא מילאו אותו. מה של רבי עקיבא, שרבי עקיבא לא היה ייחוס. כאן שרבי עקיבא לא ייחוס, לא בחרו בו. זה שדה קשה. אבל רבי עקיבא בחר להשתמש בכוחות האלה למקום מאוד גבוה. הדוגמאות המפורסמות זה הדוגמה של רות. של רות, של נעמה המונית, של כל מיני דמויות כאלה שבעצם באו למקום מאוד קשה. אבל יכול להיות גם כל יהודי ויהודי, הוא נמצא במקום מאוד קשה, והוא בוחר לחיות בהערה מאוד גבוהה. הוא בוחר לחיות בהערה מאוד גבוהה. והרצון לחיות בהערה מאוד גבוהה זה אז הוא מדבר פה, זה הנושא פה. הנה, כדי להרים את הערך של כל הכוח יותר שפל של המציאות, אז איך עושים את זה? אז נעשה המצאה כזאת, שמה שיש פה אדם צדיק שמסוגל להגיע למדרגה שתיארנו אותו קודם, שהוא כן רואה את העיניים של הקדוש ברוך הוא, הוא כן רואה את התעודה האלוקית של המציאות. אז הוא ייקח פשוט את החתיכת רשע הזה ויחיה אותו בקדושה. זה מה שאומר פה. והנה, כדי להרים את הערך של כל כוח היותר שפל של מציאות, של כוח שפל של מציאות, נראה, מלא. מה שנקרא נחש, שהוא כולו הנאה של נמוכה ושפלה. אז כדי להרים את התופעה הזאת, צריך שיתגברו עליו בכמותם, באיכותם, בכוחות הטובים. זאת אומרת, צריך שהבן אדם יהיה לו כוח אדיר של טוב בתוכו, נכון? אבל על ידי הבחירה, אבל זה פרס, צריך שיתגברו עליו בכמותם, ואיכותם, כוחות הטובים שדברים על ידי כוח... הכוח השפל זה של מציאות, יכול להיות שזה קשור לבחירה הסמויה, הכנוסה, נכון? הבחירה הכנוסה, היא שם את הבן אדם הזה, גם דוגמה את יוסף, שם אותו בתור עבד, אני יודע מה, אפילו באמת, בעיקר דוגמת של רות, תמה, רות, נעמה, ומילא גם בית דוד כולו, נכון? הרי היה חשש שהוא היה, שהוא לא יכול לבוא בקהל. נכון, ישי עזב את אשתו בגלל שהוא חשב שהוא פסול לבוא בקהל. כל הדברים, אז מילא, וגם דוד היה בן מנודה כזה. ושגם הוא היה, הוא גם נולד ממה שנקרא, הוא היה בן תמורה. היה בן תמורה. אישה עכשיו על מישהי אחרת, עכשיו על מישהי אחרת. זה אולי לא, זה המקום הנמוך שהיה בו, אבל בתור רבי עקיבא, אני עושה פה זה רבי עקיבא. אז הוא היה במקום הכי נמוך שיכול להיות, כן? אבל על ידי, נכון, עכשיו, על ידי כוח של בחירה גדול, של טוב גדול, של חופש גדול, בעצם הוא צריך לקחת את המקום הזה ולתקן אותו. צריך שתגבר עליו בכמותם ואיכותם, כוחות הטובים שמתגברים על ידי כוח הבחירה לטוב. לא על ידי כוח הבחירה לטוב.
למה אתה מן הנפש?
וכוח הבחירה שהאדם יכול לתקן זה. כן, כל אישה בחירה הגלויה תדע להיות יותר חזקה לטובה. ניתן לחלקו כוחות, שוב, אני רואים שניתן לחלקו כוחות זה הקדוש ברוך הוא, זה הבחירה האלוקית. זה שנותן לו כוחות יותר עמוקים בה. למה כאן שיש לבן אדם הזה את היכולת להשתלט על הכוחות הרעים, אלא אנחנו נתקן אותם. ניתן לחלקו כוחות יותר עמוקים בה כדי להשתמש בו לצד אותו. יש לו כוח עצום של חופש לאיש הזה. כיוון שיש לו כוח עצום של חופש, יש לו כוח עצום של טוב בתוכו. מקוח עצום של רע בתוכו. יש פה, זה גם רוצה שיש כישרונות של תעודה, אם כביכול אנחנו נראים פה על תעודה אלוקית, שמתבטאת באיכות, יש כאילו שהוא מעצים כוחם של, כל הכל שבו שהוא מעצים את החופש, שיש פה פה, שבאמת מעצים כוחם של נזכים לעשות רצונו, או שהקדוש הוא גומר את זה, אז אדם כזה, יש בתוכו מלחמת, יש בתוכו בעצם מלחמת עולם אדירה של טוב ורע, נכון? יש בתוכו מלחמת עולם אדירה של מאבק בין טוב לרע, נכון? וביכולת גם תקן זה. תקן רבי עקיבא, יועיל חוזק שלם לעצמו, לכללותו, ויועילו גם כן לעצם הכוחות והפיכתם לטובה. ויועיל חוזק שלם לעצמו לכללותו, ויועילו גם כן לעצם הכוחות והפיכתם לטובה. אז זה יועיל להם, ויועיל חוזק שלם למי לכללותו, כלל גלתי לאדם, נכון? ויועיל גם כן לעצם הכוחות והפיכתם לטובה, גם כוחות הרעים זה יעזור. להעלת הנצוצות תיקונה נשמע חזרון. וכן רבי עקיבא לפי גדולתו, היו לו כוחות היותר עמוקים ממקי הרע לשניים האלה. זאת אומרת, היה בו כוחות רע עצומים. זה מעניין שעל שלמה, על משה, צריך לחבר בני משה, הוא היה... זה גם כן היה כוחות אדירים, אבל משה הרב מאוד נלחם על זה שמשה לא היה בעל כוח, הוא אף פעם לא היה רע. משה ורבי עקיבא הם שונים לגמרי, למרות שזה מקור של הספקה המהירה של התורה שבכתב, וזה מקור של תורה שבעל פה, הם דומים מאוד במרכזיות של התורה שלהם, אבל הם דמויות הפוכות. זה דמות שמשה היה, איך שהוא נולד היה טוב, ורבי עקיבא איך שהוא נולד היה לפי זה בעל כוחות הרעים מאוד, אבל היה לכוח לתקן אותם. לפי רכותו ורוחניותו היה צריך לבסיס חומרי כזה כדי שיוכל להתחזק דרך ניצוע שלו להתפשט לגמרי ורוחניותו. מה שלפי רכותו ורוחניותו הקיים כזה שהיה מאוד מאוד רוחני, היה לו כוחות טוב אדירים, כוחות חופש אדירים עוד יותר, כוחות חופש זה כוחות אינסופיים, כן? היה לו גם, בתם הזה גם, היה לו גם כוחות, כמו שדיברנו על הריתוק הזה שיש כוחות בכל מעשים הטובים לא היה אפשר לו להעלות את המצוות לחיים שבאו לו גם כאן לגורלו מבוטב שהם כאילו חיים, כי מה שהיה מצטער כל ימר פסוק בכל נפשך. ודווקא כאן דמר, כן? כל נפשך, הכוונה היא נכון, שהוא מוכן לסור את הכל, נכון, זה עכשיו כל נפשך. עכשיו אז דיברנו כאן, שחלק גדול מכל המושג פה בנויה כדת יצחק. הנכונות של לפתל את הפרטות בפני הכלל. גם כדי מסקרות שבזל, שכל מה שאפשר להעלות על ידי הבחירה המעשית, שבדור השלם כבר העלה. יש רק אותם חלקים שאנחנו יכולים להעלות אותם כאילו די ראש שעמוק כזה, שמסיר את נפש כזאת. שיצא, נראה לי כך, אני רוצה לעצור פה, אבל נראה לי שכתוב שדוד, כשכתוב שגם הצדיקים בוכים, אני יכול לצמוקם להגיד את גודל הכאב שיש להם. זאת אומרת שיכול להיות שבסופו של דבר כדי לתקן את זה, צריך פסוקות של ברזל. זה הגיהנום צריך להיות פה. זאת אומרת, בלי גיהנום הוא לא יכול לתקן את עצמו, נקרא זה ככה. בלי גיהנום הוא לא יכול לעשות את זה. שמתוך שכל מה שאפשר לעלות על ידי הבחירה המסיב, שדור שלם כבר העלה. עכשיו את אותם חלקים שם חלקים על ידי ראש של עמוק של כוח, איזשהו סוג נפש. אנחנו מבינים איך כל החיים זורמים, אלא... טוב, נראה את זה בסדר, כל שם משהו.